הסוגיה שבה אנחנו עוסקים היום זו אחת הסוגיות הנרחבות ביותר בש"ס ובהלוכה, וקשה להגדיר אפילו את הנושא. בכל עת ובכל שבוע שהייתי רוצה לעסוק בסוגיה הזו הייתי צריך לחפש באופן מלאכותי איזה קשר יש לסוגיה הזו עם פרשת השבוע, אבל בעצם סוגיה הזו כמעט אפשר לקשר בכל פרשה שהיא. אבל הפרשת השבוע אנחנו קוראים את פרשת בחוקותי, אם בחוקותי תלכו, אם בחוקותי תמעשו, אז ודאי שכל נושא שיש לו קשר עם חיבוב מצווה והחובה לרדוף אחרי המצוות, יש לו קשר לפרשת הזו. ודווקא הסוגיה הראשונה שבה אנחנו מתחילים נמצא בפרשת השבוע, פדיון מעשה שני, שבו הפודה צריך להוסיף חומש, וזו הסוגיה שבה אנחנו פותחים. הנושא הכללי הוא נושא הרומה במצווס. האם מותר לאדם להרים, לפתור את עצמו מן המצווס, להרים בדרכים אחרות בהלכה? ואחד הנושאים המרכזיים בסוגיה הזו זה תוקפם של קניינים שהם הרומה. אז הקדמה קצרה, זה עתה עברנו את ימי הפסח, ובקשר למחיר הסכומץ יש פולמוס גדול בין דברי האחרונים לפני 300 שנה, בעל תבוע שור, אחד מעמודי ההלכה בעיקר בחלק יורדיה, אבל בספר שלו בכור שור פרסם בפסוחים דף חוף א' פסק, והוא טוען שמחיר הסכומץ זה הרומה, בדרך כלל כאשר פלוני מוכר לאלמוני. הסיבה שפלוני מוכר זה משום שהוא צריך תמורה, הוא צריך כסף. הסיבה שאלמוני קונה זה משום שהוא יש לו צורך בשור, בחמור, במחרשה, באוכל, בכל דבר שהוא. אז המוכר מוכר כדי להשיג תמורה, הקונה קונה כדי שיהיה לו את שלו. אבל כאשר מוכרים חמץ, הגוי לא מעוניין בחמץ שאנחנו מוכרים, ואנחנו לא מעוניינים לקבל כל תמורה. אנחנו מוכרים כדי שלא לעבור על בעלי רוב ובעלי מוצא, ולהימלט מן האיסי של חומץ שעובר עולה בפסח, והגוי משתף פעולה. ולכן הבחור שעור טוען שזה הרומה, ולא סומכים על הרומה אלו בדרבונון, ולא בדיורייתא. ומשום כך הוא יצא לפקפק ולתקוף מנהג שהיה נפוץ בזמנו. היו הרבה יהודים בעלי חוות, היו להם בהימות, עיזים וכבשים ופרות, והם היו מוכרים את הבהימות בתוספת מחלי החמץ שצריך להאכיל לבהימות האלה. והנוכרי שקנה את כל החבילה, זו הייתה עסקת חבילה, הוא קיבל את החמץ, הוא קיבל את הבהימות, ובמשך ימי החג הוא אכיל את הבהימה שהוא קנה מיהודי עם החמץ שהוא קנה מהיהודי. טען הבחור שור, כאן אנחנו נוגעים לאיסור הנועם החומץ שהוא מנטוי ללא מדרבורון. מילא עצם מחירת החמץ עניינו דרבורון, כי בדיורי זה בביטול בעל מסעני. מנטוי לדם יוצא את הרחובתו בביטול, ולכן המחירה אין בצורך אלו מדרבורון. אז מדרבורון אנחנו סומכים על הרומה, אבל כאשר הגוי מכיר את הבהמות שלנו עם חמץ, אז כאן מדובר בחשש דאורייתא של איסור הנועם החמץ, ועל זה אי אפשר לסמוך על המכר. הרבה אחרונים יצאו כנגדו, אני חושב שרוב האחרונים חולקים עליו, אף על פי שהמרשם כותב שרוב האחרונים הסכימו לדברי הבחור שור. אז המרשם היה בקי הרבה יותר גדול ממני, אבל למיטב ידיעתי רוב גדוי לדויס חלקו על הבחור שור, ביניהם מחסם סויפה בתשובה ידועה סימסמך בית וחלק אורחיים, נשיא וסמישפוס בספר שלו רבס פסח, מקור חיים, תוך מנחס יהוד א', אוי נגיונטב ורבים אחרים. הם טענו, קודם כל אפשר לסמוך על הרומה גם בדיורייסה ולא רק בדרבונון. אז השיעור היום מחולק לשלושה חלקים. חלק הראשון, קנייני הרומה. קניינים שלא נועדו אלא לעקוף דברי תוירה, מצווס התוירה, איסורים שבתוירה, האם מסמכים עליהם רק בדרבונן כדעת הבחור שור, או אפילו בספקות דיורייתא כשיטת הסמסויפה והמקור חיים? אחר כך פרק קצר הרומה שלו בדרכי הקניין, והפרק השלישי הוא הרומה ושקר, הרמה שקרית, שלוש סוגיות שונות שכולם נכנסים תחת הכותרת הכללית של הרומה בדיני תוירה. אז הסוגיה הראשונה, מדובר בשלוש מקורות מפורשים בדברי חז"ל. הראשונה יש במשנה חשיבות, משום שבסוגיה הזו חז"ל בפירוש הגדירו את הדברים כהרומה. פרק ד' משנה ג' במסכת מעשה שני למדנו, מערימן על מעשה שני. במצווה הזו, סוגיה הזו מקורה בפרשת השבוע. מי שפונה מעשה שני שלו, צריך להוסיף חומש. מי שפונה מעשה שני של זולתו, פטור מן החומש. כתוב במשנה, מערימן מעשה שני, כיצד, אוי מלא גם לחברי, הלך מועסו אלו ובדלך הוא מעשר זה. הוא נותן לחברו את הכסף שלו. הוא לא מכוון לתת לו מתנה, וחברו יודע שאין כוונה לתת לו מתנה. הוא רוצה לחסוך את החומש, ולכן במקום שהוא יבדה את עצמו את המעשה שני שלו, הוא נותן את הכסף שלו לחברו, על מנת שחברו יבדה את המעשה שני. וכתוב במשנה, מערימן על מעשה שני, מותר להרים על מעשה שני. ובסייפה של המשנה כתוב שהוא יכול לתת לחברו פירות, ושהוא פודה את הפירות האלה, אבל הפירות ניתנו לחברו, ולכן כשהוא פודה הוא פטור מלהוסיף חומש. הרי להגיד שמותר להרים, וכאן מדבר בדין דאורייתא, תוספת חומש לדין דאורייתא, מקשים על הבכור שאול מסוגיה הזו. אז הבכור שאול מאיר, הוא מביא את זה בעצמו, שבגיל נסמכי כתוב שמדובר במעשה שני דרבנן, בעוצץ שאינו נקוב. למיתור של דבר לכן כך כתוב בגיטין, אבל חז"ל מגיעים למסקנה הזו מכוח קושיה אחרת, לא מכוח השאלה כיצד מותר להרים. אז לכאורה מדברי המשנה בתוספת דברי הגמרא בגיטין ס"ה מוכח שההרמה מועילה גם בדאורייתא. אז אני אמרתי שהרבה גדולים חלקו על הבכור שאול, ביניהם אחסם סופר ונסיבס, אבל ידידם של אחסם סופר ונסיבס, בן דורם היה רב אפרים סלמן מרגוליאס בעל בית אפרים, והוא כותב, מכיוון שהוא נכד של הטבור שור, הוא עומד לצידו. מעניין, וכי יש מעשה פונם בהלוכה, ולפעמים אנחנו עושים דברים כאלה. אז הבית ספריים וסימן למד גמל, וכן לכל החיים, הוא כותב בעליכות גדולה לחזק את דברי הבחור שור. והוא אומר, כל אלה שקשו על הבחור שור מהסוגיה במעשה שני, נעלם מעיניהם דברי ירושלמי. כי בירושלמי מעשה שני חוב גמל מדלך, שאלו חז"ל, ואני מצטט את לא שני ירושלמי, למה מערימן? מפני שכוסף בוי ברוכו. אז ירושלמי בעצם שואל, למה מותר להרים על מעשה שני? משום שכוסף בוי ברוכו. אז הפני מוישי פירש, כך מפרש גם הגרו בביאור שלו על הירושלמי, שכמובן זה ירושלמי לשאול, למה באמת מותר להרים? וכי מותר להרים כדי לעקוף את מצוות התורה ולהיפטר מהם? מפני שכוסף בוי ברוכו. במעשה שני, בתורה כתוב שמי שמקיים מצווה מתברך כי יהיה במחו הדרך, כי רצוך לסייסוי, כי יבורך אחו השם אלוקך. אז הפני מי שמפשת ירושלמי, מה הברכה יש במעשה שני? הברכה הוא שאפשר לסוך את החומש, אפשר להרוויח כסף, ולכן יש כאן רמז שמותר להרים. הפירוש הזה נראה קצת פירוש רחוק, זה הכוונה ברוכו שאפשר לעשות את החיימש, אבל כך בישוע גרו והפני מישה. ולשיטו עצום אומר הבית ספרה, אני אפשר להוכיח מן ירושלמי נגד הבכור שור להפך. דברי ירושלמי מחזקים את הבכור שור, כי זה שאלת ירושלמי, למה מרימן? איך אפשר להרים? אבל אסם סויפר, כאשר הוא חולק על השיטה הזו של הטבוע שור, אסם סויפר אומר פירוש מאוד מקורי בירושלמי. אף על פי שהפירוש הוא מפולפל, אבל יותר מתיישב על הלב מאשר הפירוש הפשוט של הפני מוישה. אך סמסוי פה מפרש את ירושלמי, למה חז"ל ראו צורך לעודד אנשים לחסוך את החומש? כאילו עודדו את ההרומה. למה? משום שבמעשה שני כתוב ברוכה, אבל הברוכה הזו לא חלה אלא מי שמעלה כסף במעשה שני בירושלים. מי שמגיע למעשה שני בירושלים עם פירות, לא חלה עליו הברוכה. כי הברוכה כתוב, כי לא תוכל סעיסוי, כי ירא במנחו הדרך וצרת כסף בידיך, ושם כתוב כי יבורך אחו. אז חז"ל רצו שבני ישראל יזכו לברכת שמיים מעל, אבל ההמון לא רצה לפדות את המעשה שני, כי היה חבל להם על תוספת החומש, ולכן העדיפו לסחוב פרס מעשה שני לירושלים, והפירות היו מרכיבים בדרך, היה קשה לסחוב את הפירות לירושלים, ואף על פי כן הציבור נמנע מלבדות כדי לחסוך את החומש, ולכן עודדו חז"ל את ההרומה כדי שלא ימנעו מלבדות את המעשה שני ולהעלות את הכסף לירושלים, כי רק אז תחול עליהם ברכס שמיים מעל, ברכס אלוקים, ולכן חזל עודדו את הארום, כך חסם סויף ומפרש פירוש מקורי בדיב הירושלמי. מקור מקור, זה המקור הראשון ומקור חשוב, כי כאן אמרו חזל ההדיה, מערימן על מעש השני, אבל אם כאן ראיה ברונה, כי זה תלוי איך אנחנו מפרשים את הירושלמי, ששאלו למה מערימן בבני שקוסר בברוכה. סוגיה נוספת שבהם אנחנו מוצאים שחזל מתייחסים לארום הזה, נדורים מן גבור. עמוד לנו על החברוי ואין לפלוני מה לאכול. רובן הדיר את שמן הנאה ממנו או מנכסיו, ולשמעון אין מה לאכול, ורובן בכל זאת נחמרו רחמיו, הוא לא יכול לתת לו כי הוא הדיר אותו מנכסיו, אבל הוא בכל זאת רוצה לתת לו מה לאכול. אז רובן רשאי לתת לאדם אחר מתנה כדי ששמעון יוכל לקחת ממנו ולאכול. אז כאן התירו את הארומה, רובן נותן מתנה ללוי, הוא לא מכוון לקבלת תמורה, ולוי יודע שאין לו צורך באוכל הזה, האוכל ניתן לו רק כדי ששמעון יוכל להנות ממנו, ואחר בגלל זה מותר. וגם אם רובן ושמעון מהלכים בדרך ואין אדם שלישי, מניח על גבי סלע, והוא מפקיר, והוא לא מתכוון באמת להפקיר, אלא כדי ששמעון יוכל לאכול, ואחר בגלל זה התירו זאת חזר, הרי שמותר להרים. וגם כאן מדובר בייסא דאורייתא, כי מדובר בנדר, ונדר זה דין דאורייתא, אומר בייס אפרים, אבל חזינן שלא התירו אלא כאשר אין לו מה לאכול. זה לא שנה משנה, וכך כתבו הראש והתוספות שם במקום בנדור מ"ג גמל, לא התירו אלא כאשר לפלוני אין מה לאכול, הרי שבדוחק התירו. אבל מאידך רואים שאין פגם בקניין. אם היה פגם בקניין אז הספיקה דאורייתא, אז גם כשאין לפלוני מה לאכול, לא מדובר בפיקוח נפש, לא מדובר בהצלת נפשות שפלוני הולך למות, אז גם העובדה שתראו בדוחק מוכיח לכל הפחות שאין פגם ואין דופי בקניין, שהרי בכל זאת תראו כשאין לפלוני מה לאכול. זאת הסוגיה השנייה. הסוגיה השלישית מופיעה בביצה דף י"ז. ביצה י"ז, מי ששכח להניח ערב תבשילין ואין לו מה לאכול, הוא צריך לרשר עולפות, אחרת בשבת לא יהיה לו מה לאכול, נותן עיסתו לחברו שיש לו ערב תבשילין, אז הוא נותן את כל החומרים, כל האוכל שלו לשכן שכן הניח ערב תבשילין ומותר לו, ופלוני מבשל ואופה ואחר כך הוא יחזיר לו. גם כאן ברור כשמש שזה הרומה, חזר קראו לזה הרומה ויפה לפי כן התירו. אבל כמה מדובר בדרבונן? כי כל הערב תבשילין זה רק מדרבונן. זו סוגיה גדולה בפסוכן דף מבוא. איך חזל יכלו להתיר דאורייתא לידי ערב תבשילין? הגמור מפרשת שערב תבשילין מבוסס בהכרח על אחת משתי יסודות, או על השיטה שצורך השבת נעשן ביום טוב, או על הסברה של חויל ומכללי אורחין חז ילי. בין כך ובין כך ערב תבשילין זה רק דרבונן, ולכן לא יהיה פלא שיתירו הרומה למי ששכח להניח עירוב תבשילין. אלה שלושת הסוגיות המפורשות שבהם חזר התירו קניין שכל כולו הרומה, ולא רק שזה מועיל אלא התירו. אבל בשלושת הסוגיות התירו רק בשעת הדחק, מלבד הסוגיה של כיצד מערימן במעשה שני, ושם אמרו בירושלמי למה מערימן? מפני שקוסף בוי ברוכו. כן, מי שקיבל את המתנה יכול לומר באמת תודה, כי זה חייב להיות מתנה גמורה. בגמור בנדורם דף המחס חזל מבחינים בין מתנת בית חורון שלא מועיל, כי הייתה התניה בקניין, הקניין חייב להיות קניין גמור. אבל למרות שאנחנו יודעים שהמניע של הקניין וסיבת הקניין איננה מניע כספי כדרכם של הקניינים, אלא כל הסיבה שעשו את הקניין זה רק לעקוף דין תוירה, אבל מכיוון שאין התניה, אין תליה בקניין, הקניין הוא ללא תנאי, קניין גמור, ולכן זה מועיל, וזה הפורמוס. אז אני אמרתי שיש שלוש מקורות מפורשים, אולי יש ארבע מקורות מפורשים, אני אומר אולי, כי זה תלוי בגרסאות. אולי יש מקור אחד נוסף, וכאן אנחנו חוזרים למחירס חומץ. מחירס חומץ, הפולמוס הגדול ולפושור, לסמסויפו והמקור חיים, אם אפשר לסמוך למחירס חומץ לגבי דאורייתא או לא. הסוגיה של מחירס חומץ מתחיל בתוספתא, זה המקור הראשון. בתוספתא כתוב לגבי מחירת חומץ, יסרול וגוי שהיו באים בספינה, יסרול ונוכרי שבואים בספינו וחומץ ביד ישראל, ומדבר על חומץ בעל ערך, חבל לו לסרוף את זה, לזרוק את זה, הרי זה מוכר לנוכרי, ונוסני במתונה וחוזר ולקחו ממנו אחרי הפסח, ובלבד שיתנן לו במתנה גמורה. הברייסה הזו לא מובד בגמורה, ולכן לא כולם יודעים שזה המקור של מחירת חומץ, כי בגמורה הברייסה הזו לא הובאה, אבל היא מופיעה בתוספתא, פרק ב' במסכת פסוחים. זה שונה ממחירת חומץ שלנו, כי בזמן חז"ל, ובוודאי בזמן הברייסה, זה לא היה ממוסד, זה לא היה קבוע, זה היה מחירה מקרית, כדרך שהיא מוצגת בברייסה, ישראל וגוי שבואים בסבינה, ויש חומץ בעל ישראל מותר, לא נקור את זה לגוי, ולכתחילה, במחשבה שאחרי הפסח, הוא יקנה את זה בחזרה, ויאף על פי כן, מותר לעשות כן, ובלבד שיתנן לו במתון הגמורה. הריטב"א והרשב"א ועוד מקצת ראשונים היה להם גרסה אחרת בתוספתא, ובלבד שלא יערים. בתוספתא שלנו כתוב ובלבד שיתנן לו במתון הגמורה, אבל יש גרסה נוספת שגם רבי יוסף מביא בסימן טוב ממחס, ובלבד שלא יערים. אז כאן כתוב להגיד בתוספתא שאסור להערים, וזה סותר שלוש סוגיות מפורשות, מעשה שני, עירוב תבשילים ומודרנו, וכאן אמרו חז"ל ובלבד שלא יערים. אז יש שני פירושים מה זה בלבד שלא ירים. הריטב"א ומרן חלב ובראש פרק ב' פסוחים פירשו פירוש שסותר לגמרי את מנהג יסוד זה לפחות כ-200 שנה. הם פירשו שלא יעשה כן בכל שונה ושונה, ואם כן מוכח המלסי דפקודן הוא ולא מחירה, כך אומר הריטב"א. אם הוא חוזר על זה בכל שנה ושנה, אין לך הוכחה גדולה מזו שמדובר בפיקדון וזה לא מחר, זה הרמה גמורה, ולכן הריטב"א פירש ובלבד שלא ירים, שלא יעשה כן לכל שנה ושנה. אכן, מחירת חומץ כפי שהיא נראית בתוספתא מדובר בדבר מקרי, אבל זה מאות שנים שנהגו בבית ישראל שמוכרים חמץ בכל שנה ושנה. אז המחירה הממוסדת על ידי רב העיר זה מנהג שהתקבל לפני פחות מ-200 שנה, בערך 150 שנה, והיה פולמוס גדול בגליציה בין גדול לישראל, כאשר חידשו את המנהג שהרב מרכז את המחירה. רב שלמה קלוגר התנגד, והוא אמר שזה הרומה מדי בוטה, רב יוסף שונתנזון תמך במנהג הזה, משום שאם הרב מרכז את העניין הוא יודע איזה קניינים לעשות בין ישראל לנוכרי, אבל כשכל אחד מחר לגוי שהוא הכיר, לרוב הקניין לא נתפס, לא חל. בימי החסם סויפן נהגו למכור חמץ בכל שנה ושנה, אבל לא באופן מרוכז. מנין אני יודע? כי החסם סויפן מזהיר את רבני הקהילות שבדרשות של שבת סגול הם צריכים ללמד את האנשים איך מוכרים חומץ לגוי. אם הרב הוא זה שמרכז את המחירה, הוא לא צריך ללמד אף אחד. משמע שבדברי חסם סויפן כל אחד שהיה לו חמץ היה הולך לגוי שהוא היה מכיר והיה מוכר לו. ורק דור אחרי חסם סויפן בימיהם של רשוי למישי ורב שלמה קלוגר השתרש המנהג של רבני הקהילות מוכרים. הישועס יעקב שהיה בן דורי של חסם סויפן כותב שהוא שמע שיש מקומות שהנהיגו מנהג כזה והוא משבח את המנהג, אבל בכל מקום זה מאות בשנים שמוכרים חמץ בכל שנה ושנה. לדברי הריטב"א זה לא תופס, זה לא מועיל. אבל רבי יוסף לא מביא את הריטב"א, ורבי יוסף שואל מה זה בלבד שלא יערים, וכי יש לך הרומה גדול למזו, זה הרומה בעליל, כי שהוא מחר חומץ לגוי ודעתו לך התחילה לקנות את זה לחזרה אחרי הפסח, וכי זה לא הרומה, אז איך אמרו ובלבד שלא יערים. אז רבי יוסף והבך שניהם פרשו בלבד שלא יערים, שלא יתנה תנאי בקניין. הקניין חייב להיות קניין גמור. לשיטתו שתי הגרסאות כוונתם אחת, ואין בין זה לזה ולא כלום. אם הגרסה הוא בלבד שיתן לו במתון הגמור, או הגרסה הוא בלבד שלא יערים, היינו הכוונה אחת היא. המחיר צריך להיות מחירה גמורה, אף על פי שברור שביסודו של דבר מדובר בהרומה, כך פירש החסם סויפן. אז כאן הוויכוח הגדול בין האחרונים, ואנחנו נעבור מסוגיה לסוגיה ונראה שבהרבה מקומות אנחנו מוצאים ארום אפילו בדיורייס, ולקראת סוף השיעור ננסה לומר איזשהו מהלך שמיישב את כל הסתורות, תפירות והקושיות שיש בסוגיה הזו. אז בסימן שינחוף ביורדי אנחנו מגיעים לסוגיה של מכירת בכור. באופן כללי אמרתי הרבה פעמים, מי שמחפש דיני קניון ומשוטים בשאלות ותשובות, שלא יחפש בחוי של משפוט, רק בורחיים וביורדיה. בורחיים יש המון שוטים, המון שובס בעניין מחיר סחומץ, וביורדיה בעניין מחיר את בחור. בחור בהמה טהורה זה צרה צרורה, משום שכל שאר הקורבנות אינם קדושים אלא בקדוש הספד. הם לא מקדישים קורבן, אז אין קורבן. אבל יש קורבן אחד, קודש ומקלם, שחל בפתח רחם, וזה בהמה טהורה, בחור בהמה טהורה. ולכן, מה אנחנו עושים היום אם נולד בחור בהמה טהורה, ויש בזה מעילה, ואסור בהנועה, אז מה עושים? אז בימי חז"ל היו מטילים מום בעובר, בעודו ברחם אמו. כותבת הוא בסימן שינחוף, מכיוון שאנחנו לא בקיאים בהטלת מום בעובר, אז צריך לשתף נוכרי, צריך לעשות שותפית עם נוכרי באם, בבהמה המבקרת, כי שיתוף של גוי מפקיע קדוש הזבחוירו. אז כותב הטור להדיע שכך צריך לנהוג, וכך נוהגים עד הזמן הזה. חקלאים שיש להם בהמות טהורות תמיד מוכרים חלק, משתפים גוי בבהמה המבקרת על מנת להפקיע קדוש הזבחור, שקדוש הזבחור לא יחול. גם כאן מדובר בהרמה גמורה, כשם שבמחיר סכומץ הגוי יודע שהוא אין לו צורך בחמץ שלנו ואנחנו לא מקבלים תמורה, כך גם במחיר בהמה מבקרת. ואף על פי כן הטור כותב להגיע שכך ראוי לנהוג. והשולחן ערוך סיבוב בסימן שינחוף ביורדיה כותב מצווה לשתף נוכרי. השולחן ערוך כותב שזה מצווה, זאת אומרת כך ראוי וכך מצווים אנחנו לעשות. וכאן מדובר בדיורייסר. האיסר הנוער מבחור זה דיורייסר גם בזמן הזה, הרי שהרום המועילה גם בשל תוארו. תפילת כלים. השולחן ערוך פוסק צוותא זין בסימן שקוף חוף. השולחן ערוך יורדיה, לדין תפילת כלים. מי ששכח להדביק כלי לפני שבת, והוא צריך את הכלי בשבת, יכול להקנות אותו לגוי. כי אם הכלי שייך לגוי, אין מצווה תפילה ומותר להשתמש בו. אז הוא מקנה את הכלי לגוי על מנת להתחכם ולהרים על המצוות תפילת כלים ועל האיסור להשתמש בכלי שלא נדבל. שוב עשה רשב"ש. רשב"ש היה רב שלמה בן רב שמעון צמח, בן של התשוויץ. שוב עשה רשב"ש שמתוך סמך יעשו כותב שרב אחד פסק שאפשר למכור כלי לגוי על מנת להשתמש בו ללא טבילה, והוא תוקף את הפסק הזה, לא יכול להיות, וזה הרום הגמור. ובדויך הגדול הוא מחלק בין אלוף תבשילים שכתוב להד יש מותר ותבילת כלים שהוא אוסר, לא ירדתי לסוף דעתו בחילוקים שלו. אז בקונטסט דמתי קצת בזה. מכל מקום הרשב"ש דוחה את ההוראה הזו, אבל הוא לא מביא שהפסק הזה כתוב במרדכי מסכת ביצה סימן ריש עין זין, וכך פוסק השולחן ערוך. אז זה לא תמה שהרשב"ש חולק על רבי יוסף, כי הרשב"ש היה לפני רבי יוסף. אבל יש כאן מחלוקת בין המרדכי שמתיר לעשות כן והרשב"ש, ומכיוון שהשולחן ערוך פוסק שמותר לעשות כן, כותב רבי עקיבא עגר שזה הפתרון לכלים גדולים שאי אפשר להדביל אותם. יש לפעמים כלים גדולים, ואני פוסק כך בשעה סדחק בכלים דיגיטליים למשל. אז כלים חשמליים גם זה סיכון להדביל אותם. אני הדבלתי הרבה קומקומים, חלקם הלכו לפח בעקבות הטבילה וחלקם הצלחתי. אז קומקום, כלי חשמלי, יש סיכוי שהוא יתקלקל אם מייבשים אותו כהוגן, משאירים אותו שבוע בשמש. אז אם הוא לא יתקלקל מהמים של התפילה, הוא יתקלקל בשמש, אבל בסופו של דבר הרבה תועלת לא תהיה ממנו. אבל עוד פעם, כלים חשמליים אפשר להגביל ולקחת סיכון, כלים דיגיטליים אין שום סיכוי. ברגע שתברו אותם במים, אז אין סיכוי. אז מה עושים עם מכם מים דיגיטלי? אז הרכיב ההגה אומר, מחירה לנוכרי זה פתרון לגבי כלים גדולים, גם לגבי כלים דיגיטליים. וכך נסתר לשולחן ערוך שבשעה שדחק מותר להרים ולהקנות את הכלי לגוי על מנת לפתור אותו מן התפילה, וזה לא הוא כדעת הרשבש, אבל כך פוסק השולחן ערוך, כך פוסק רבי עקיבא איגר. וכך אני רגיל לפסוק במצבים של שעה הדחק. בצבא מגבילים את כל הכלים, אבל הרבנות הצבאית אומרת שאין מנוס, היא לא יכולה לדעת אם יש יחידה פה או יחידה שם. זה מערכת עצומה ומערכת גדולה, ועלולים להיות כלים שלא נתבלו מעולם, ולכן עושים מחירה לגוי לכל אותם כלים שלא נתבלו. וגם זה מסתמך על הפסק של שולחן ערוך ודברי רבי עקיבא איגר. אז גם כאן מדובר בהרמה, הרמה גמורה שנועד לפתור את הכלים מן התפילה בשעה הדחק, ולהתיר את השימוש בהם, כי אסור להשתמש בכלי שלא נתבל. אז במכסו של חומש במדבר עושים את סמכס, דנתי אם האיסור להשתמש בכלי ללא תפילה זה איסא דאורייתא ואיסא דרבנן. רוב הפוסקים נוקטים שמצווה תפילת כלים זה דאורייתא, אף על פי שיש שואלים שסבורים שאסמכתא להלכה קיימרון שזה דאורייתא, אבל האיסור להשתמש בכלי שלא נתבל זה ספק נוסף אם זה מנטור או מדרבנן. אבל מכל מקום יש כאן מקור נוסף לעצם המושג של קניין שכל כולו הרומה. בהלכה שבת אנחנו מוצאים קניין של הרומה בשני תחומים שונים, האחת בשולחן ערוך ואחת בדברי אחרונה בסרוי. אז בסמרש ממבוב סיב גמל יש הלכה, מי שהזכיר או השאיר בהמה לנוכרי והתנאים או מפורשות שיחזיר את הבהמה לפני שבת, אבל הגוי לא נהג לפי התנאי, לא קיים את התנאי, והוא מחזיק את הבהמה בשבת, והישראל חושש מאיסו שביסס בהמתוי. כתוב בשולחן ערוך שהוא צריך להפקיר את הבהמה. לדעת שולחן ערוך אפשר להפקיר בינו לבין עצמוי, לשיטת הרמות צריך להפקיר בפני שלושו. אבל זה הפתרון שאנחנו עושים בשולחן ערוך במצב של אין מנוס, הגוי לא החזיר, אנחנו התננו איתו מפורשות שהוא אמור להחזיר את הבהמה לפני שבת, והוא לא קיים את התנאי. אז מה אנחנו יכולים לעשות ולהימלט מאיסו שביסס בהמתוי? צריך להפקיר. אז הצמח צדק סמלמד ה, צדק צדק קדמון שהיה לפני 400 שנה, הוא כותב שחלילה להקל לך תחילה ולהזכיר את הבהימה לנוכרי לחודש ולהפקיר ערב שבת. הפתרון של הפקר זה הרומה, וזה לא מועיל אלא באונס גמור, אבל לא לך תחילה. אבל הבח הולך על הצמח צדק, והבח סבור שאם עושים הפקר בפני שלושה אפילו לך תחילה, אפשר לסמוך על ההפקר הזה. אף על פי שנן סהדה שהוא לא מתכוון להפקיר, והוא מתפלל בליבו שאף אחד לא יזכה בו, והוא איננו מפקיר אלא כדי להפקיר ולהפקיע ולהתיר את איזשהו סביסס באמפוי, ואף על פי כן לדעת הבך זה מועיל. יש שם רמות תמוה, הרמו כותב שאף אחד לא יכול לזכות בו, כי נן סהדה שהוא לא הפקיר אלא כדי להפקיר שביסס באמפוי, אבל אם אי אפשר לזכות בו, אז איזה מנף כזה, איך זה מועיל להפקיר שביסס באמפוי? אז זה צריך שיעור נפרד, זה לא להבליע היום, אנחנו עוסקים רק בסוגיה של הארומה. מכל מקום, מחלוקת בך וצמח צדק, אם אפשר לסמוך על ההפקה לכתחילה, להשאיל או להזכיר בהמה רומחי. לפני קרוב ל-200 שנה, הדברי חיים פרסם התר בגליציה, שגרם לפולמוס גדול ורעש גדול. חלק גדול מפרנסה היהודית היה מהקרייצ'מס, מפונדקי הדרכים. בעלי הפונדקים היו גויים, אבל הם היו מחקירים ליהודים. היהודים היו חוכרים את הבתי מרזח, את הפונדקים, והם היו מוסרים את הפונדקים האלה לנוכרים שעבדו תמורת שכר. והגויים דרשו, הבלבטים דרשו שהמקומות האלה יהיו פתוחים בשבת, כי עיקר הפרנסה היה מסוף השבוע. כל השבוע הגויים עובדים, שבת היו באים לשתור. אז בדרך כלל בפונדקים האלה, יום חמישי בלילה היו רק חסידים. בדרכם לחצרות האדמו"רים היו עושים סטנציה, היו שותים לחיים, אז חמישי בלילה היו שם חסידים, אבל במשך סוף השבוע היו שם גויים שהיו באים להשתכר. אם היהודים היו נאלצים לסגור את הפונדקים לשבתות, היו מפטרים את כולם, ופרנסה היהודית הייתה נפגעת באופן קשה. אז דברי חיים ניסח שטר מחיר, דומה למחיר סחומת, שטר מחיר, והיהודי היה מוכר את זכויותיו בפונדק לנוכרי שבת תחתיו. דברי חיים ניסח, וזה כתוב בתשובת דברי חיים, שטר מחיר לשבת, כדי לאפשר לבתי המרזח להיות פתוחים בשבת, אף על פי שהם היו שייכים במידה מסוימת, הזכיינים היו בני ישראל. ורב שלמה קרוגר התנגד למחר הזה, והוא טען שזה הרומא, והדברי חיים אמר, אם אנחנו סומכים על מחיר חומץ, אנחנו יכולים למכור ולסמוך גם על מחירה הזו. אז בשתי הסוגיות האלה, הפקר לגבי שוויסס בהמטוי, ומכירת עסקים וחנויות על מנת להשאיר אותם פתוחים בשבת, בשני התחומים האלה היה פולמוס גדול, וחלק מהפולמוס היה באיזו מידה מותר לסמוך על הרומא, כאשר הקניין לא נועד בתום לב לשם קניין, אלא כדי לעקוף ולהתיר חשש איסור. תחום נוסף שהוא רלוונטי היום, אמנם לא בציבור שלנו, אבל יש ציבורים שהעניין הזה מאוד נוגע לו. יש הרבה אנשים היום שיש להם חיות בתוך הבית, כלבים, חתולים, ובדרך כלל מסרסים את החיות האלה. איסור גמור לסרס חיה. אבל השאלות האלה מופיעים בדברי הפוסקים לפני 200 ו-300 ו-400 שנה, כי גם אז נהגו לסרס חיות מסיבות אחרות. בהמות שעובדים איתם, מסרסים אותם, אחרת הם מאוד תוקפניים וקשה לעבוד איתם. אז מאז ומתמיד נהגו לסרס בהמות ועופות וחיות, ויש איסור גמור, איסור דאורייתא, לכל לסרס חיות. שובס פני יהושע, סימן גמל אומר, מותר למכור לנוכרי, שהנוכרי יסרס ואחר כך לקנות ממנו בחזרה, וכך פוסק נכד של רסיבס בשורה שובס דבר מוישה. הדברים החודשים שמשום שבבור המציע דף צדק מסופר על הרומא אחרת שחזר דחו בתוקף. בבור המציע דף צדק, הסוגיה הגדולה של המילר נוכרי שוס לא רק בשבס אלא גם בשער איסורי טוירו, ולכן אסור ליהודי לומר המחי לסרס בהמי שלו. אבל כתוב שם שהיו שעשו בהרומא, הגוי שהיה חבר של היהודי כאילו גנב את הבהמה שלו, סירס אותה, אחר כך בא לקיים את המצווה של והיש וסגזלה שגוזר, הוא חזר בתשובה, וזה היה הרומא. לכתחילה זה היה מתוכנן, וחזר גזרו גזרה מיוחדת שבקראי גוון היהודי אסור לו להחזיק את הבהמה, והטילו עליו למכור אותה, לא להשמיד אותה, לא להפקיר אותה, אבל למכור אותה לחיים, ואסרו ליהודים להחזיק ברשותם בהמס שסורסו על ידי נוכרים. אבל שובס פני ישוע אומר, כל זה שלא על ידי מכירה, אבל אם מכרתי זה לא שלי, אם זה לא שלי אני לא אחראי, הגוי מותר לו לעשות ככל שהוא עולה לרוחו, אחר כך מותר לי לקנות בחזרה. אז פני ישוע מתיר קניין הרומא. אז זה מקור נוסף. מקור שביעי זה הפולמוס הגדול שכל אחד מכיר בעניין היתר המחיר בשביעס. אז סוגיה הזו התחילה לפני 150 שנה בימיהם של רבשיר הקיטנה ורבי יצחוק הרות חונום ספקטרו, הנחל יצחוק וישוע סמלקוי, וגדול יסול פלפלו האם אפשר למכור עד מסרס יסול כדי להשתמת ממצווס השביעס בשלמותה, והרבה טעמים העלו העוסרים. ואחד הסוגיות שבהם פלפלו זה הרומא כדי לעקוף ולהשתמת ולתחכם נגד מצווה התורה. בסוגיה הזו יש הרבה נימוקים נוספים, אבל בין השאר דנו גם בהרומא. אי אפשר לסגור את הפרק הזה של קניוני הרומא בלי להזכיר את הרומא הגדולה והמפורסמת מכולם, וזה ההטריסקה. הטריסקה לא מפורש בגמורה, לא כפרוסבול שמופיע במשנה. הטריסקה סך הכל הוא בין 500 שנה. תקונס מהרם, ואף אחד לא יודע בדיוק מי היה מהרם, אבל כולם מצטטים תקונס מהרם, הסמה מביא אותו ואחרים. אז הטריסקה התפתח גם בקהילות ספרד וגם בקהילות אשכנז. בקהילות אשכנז תקונס מהרם, או בקהילות ספרד בגינס ורודים. גינס ורודים יורד היה כלל בו סימן דנד. הוא ניסח הטריסקה קצת שונה מהטריסקה האשכנזי. אם יש הטריסקה זון אשכנזי, צריך להיות אחד ספרדי גם כן, כמו כל דבר. אז בקיצור, יש אשכנזי ויש ספרדי. אז הגינס פרודם, שהיה רבה של מצרים, והיה גאון עצום, חשוב היה קרוינם, הוא כותב, אף על פי שהרומא גמורה היא זו, הטריסקה, אבל מכיוון שזה צורך השוק, נמנעו עם מלהלוויס, ואי אפשר להסתדר בלי ריביס, ולכן הוא כותב שאפשר להתיר היתריסקה אף על פי שביסוד של דבר זה ארומה. בסופו של דבר היתריסקה זה מעין הלוואה, והמלווה רוצה לקבל ריביס. אז יש פטנט שזה מחצה עסקה, מחצה פקודוין, וזה חצי פקודוין ולא, וחצי זה השקעה. אין זמננו בידינו עכשיו לכנס לנבחי היתר העסקה, אבל מדובר בארומה, ויאף על פי כן התירו, כך כותב גינס ברודם, שהוא אבי העסקה הספרדית. גינס ברודם, יורדי הכלל ווב, סימן דלם. אז הבאנו כמדומני 8 מקורות שבהם אנחנו מוצאים בפויסקים פולמוס בעניין מחירה שכל כולה הרומה, מלבד שלושת המקורות המפורשים בסוגיה של ש"ס, סך הכל יוד אלף מקורס בסוגיה של הרומה בקניונים. מה שאנחנו רואים ברוב המקורס שהרומה מועילה, אבל יש מקומות שרק בדיעבד ובשעס הדחק יתירו זאת, ויש מקומות שהתירו בשופי, כמו במעשה שני, לא כתוב שם שהתירו דווקא בשעס הדחק. עכשיו אנחנו עוברים לשלב השני של השיעור, משום שלאני הזדהיתי קניין שנס ברומא הוא קניין גמור, ללא דופי וללא פיקפוק. אין פיקפוק בקניין, שהרי קניין זה קניין, ומה זה משנה מה המניע של הקניין. המניע הקלאסי, המוכר מוכר כי צריך כסף, הקונה קונה כי הוא צריך את החפץ. אבל כאשר הקניין עשה בכוונה גמורה ובתום לב, אף על פי שהמניעים הם שונים, המוכר מוכר כי הוא לא רוצה לעבור על בל ירוע ולא עם עושה, הוא לא רוצה שקדוש זבחוי לתחול, הוא לא רוצה לשלם חוימש, מה זה משנה למה? והקונה מבין למצוקת המוכר ומוכן לשתף פעולה ולקנות, אז למה נפקפק בקניין? לדעתי קניין הרומא הוא קניין גמור, והפיקפוק שיש זה לא מצד חלויס הקניין, אלא מצד עצם מעשה הארומה. ולכן השאלה היסודית היא למה והאם מותר להרים כדי לעקוף מצווס ואיסורי תוירו. ולכן אנחנו נכנסים לשלב השני של השיעור, שבו יש 4 או 5 מקורות. שתי מקורות בדיני מייסס, שניהם מופיעים בברוכס, לא רק בברוכס אבל גם בברוכס. אז בברוכס הפלמדי אמרו חזל, בואו וראי מה בין דורס השואלים ודורס האחרונים. דורס השואלים היו מכניסים פרסיהם דרך קלקסמון כדי לחייבון במעסס, דורס האחרונים מכניסים פרסיהם דרך גדויס, חצרס וקפיפויס כדי לפוטרון במעסס. אז חזל אומרים שדורס השואלים נהגו במדס חסידס, וחבל שדורס האחרונים לא למדו מהם, משמע שאין איסור בדבר. המאירי הוא יחיד מן הראשונים שכותבים שם שאסור לעשות כן, אבל המאירי הוא יוחד בכל שער הראשונים, משמע שדורס האחרונים לא הגיע למעלתם של דורס הראשונים, אבל איסור אין בדבר. וכי יועצה בדובר בברוכס למד א' מופיע גם במנות הסמך זיין מערים עודו מר פרויסוב, ושם חזן השתמשו בלושן הרומא, מערים אדם על פירותיו ומכניסים במויץ כדי לפוטרום מן המעסס, כדי להכיל מהם לבהמתוי. ריאס פני הבייס לא מחייב במעסס אלא לאחר גמר מלך הספרי. מי שמכניס את הפירות במות שלהם תרם נגמר מלכתם לתוך הבייס, הפירות לא יתחייבו במעסס. הוא עושה כך כדי להתחכם להתיר את הפירות ואכיל הסערי ובאכיל לבהמתוי. בשתי הסוגיות האלה כותב המאירי שאסור לעשות כן, מדברי שער הראשון המשווה, זה לא מידס חסידס, אבל זה לא איסור גמור. מאילך איסא יש סוגים במנוח הסמך זין המדלב, בעלי כיסים, ויש שם שני פירושים ברשי. אני מתבסס על הפירוש השני ברשי, זה תלוי בשני הפירושים. מנתור המירוח של גוי פוטר ממייסלס, חכום הם ביטלו את הדין הזה וחייבו. למה חייבו? גזיינו משום בעלי כיסים. רש"י מפרש בפירוש השני, בעלי שדות שרוצים לעקוף את החייב של מייסס, אז הם מוכרים את השדות עם התבואה לגוי, שגוי יעשה את הקצירה ואת המירוח ואחר כך יקנו ממנו בחזרה. אז זה קניין של הרומא, וכדי לשבש את תוכניותיהם של בעלי כיסן ולקשות עליהם, חכום הם תקנו שאפילו מייסס שגוי קצר ומריח חייבים במייסס גזל משום בעל הכיסן, משום שאסור להרים. אמנם יש לטעון, לא, אין איסור להרים, אבל זה ודאי לא מידס חסידס. וכדי למנוע התפשטות המנהג הנפסד הזה, גזרו חזר מה שגזרו. אבל בשתי מקורות כתוב להגיע שאסור להרים. האחד יאושר ממסכתך לתסבו במדלת, וכך נפסק ביודס ומנשין חובדל. אסור לאדם לעשות עיסתו קבין קבין כדי לפוטרו מנחה לו. כשאדם רוצה להפות דברי מאפה ויש יותר משיח עליו, כדי לפוטרו מנחה לו, הוא עושה את עיסתו קבין קבין כמויות קטנות פוחס מקשיח, כי לא רוצה לפרש עליו. ושם כתוב להגיע שאסור לעשות כן, אז למה במעיסס מותר? וכאן אסור, צורך יום. מה בין מי שמתחכם ועושה פוחס מקשיר כדי להימנע מהפרוש הסחרה, למי שמכניס את הפרס דרך גגות חצרס וכפיפס כדי לפוטרו מן המייסס? כאן לא כתוב שזה אסור וכאן כן כתוב אסור. וההלכה נוספת, כי מקודם הזכרתי את המצווה לשתף גוי בבהמה מבקרס בהמה תוארו. ומה הדין בהמה מבקרס בהמה תומאו? ההלכה הנעל מופיע שין חובוב, שין חוף אלף, סיף חוף, כתוב בשכנוך, אסור למכור בהמה מבקרס בהמה תומאו לגוי כדי לפוטרו מקדוש סבחוירו. כותב המחב עליו ובהמה תוארו זה מצווה, ובהמה תומאו זה אסור, מפני שאפשר בפדיון או בעריפה. מה הדין פתח המור? צריך לבדות בסה. גם החמור וגם השה הם חולים, אבל צריך לבדות. הם לא פדו, צריך לערוף. כותב המחבר, אסור לשתף גוי בבהמת מאה כדי להפקיע קדוש הסבחור, משום שאפשר בפדיון. אז למה להפקיע קדוש? משמע שאם אי אפשר בפדיון, מותר, לא רק מותר, מצווה. וזה הבדל בין בהמת הוירה זה מצווה לשתף גוי, בהמת מאה זה איסור. אז בשתי המקורות האלה אנחנו רואים שאסור לעקוף מצווה סתוירו, מתי אסור, מתי מותר, מה הפתרון של מה שנראה כסתירה. אז אחרי כל ההקדמות האלה, 11 מקורות בדיני קניונים, 5 מקורות בדיני חלו ומייסרס, אני חושב ואני הזדעתי נראה כך. מצד הקניין אין דופי בקניין אף על פי שהוא נשא והרום הזה קניין גמור, מצד עצם היתר. כשמדובר במצווה ססי אסור לעשות הרומה. מה האיסור? רוצה נצר. יסוד שדיברנו עליו עשרות פעמים. איזה איסור יש כאשר אדם מערים ומתחכם וגורם לכך שלא תחול על הפנס, חיוב מייסס, או חיוב חלה על האיסו, או שער הרומס, כשהוא מוכר אוזן שלהם כדי שקדוש הזה פוער לא תחול, הוא לא עובר על איסו מסוים, אבל הוא עובר על עצמת פוער. הקדוש ברוך הוא נתן את המצוות כדי שנקיים אותם, לא רק שנקיים אותם, כדי שנחבב אותם. חייתי יהודה לדמרו חזר מוישה רבינו נסע ולכונס ויעץ הסול כדי לקיים את מצוותיה מנוחס ממלף. אנחנו עומדים שבעיד נדרית חדם עתיד להיענש שהוא לא לבש דלת קמפס עם ציציס. הרי אם הוא עתיד להיענש שהוא לא לבש דלת קמפס עם ציציס, קל וחוי משהו עתיד להיענש שהוא עשה תצטיקי בידיים כדי לפתור את עצמו מרמיסס וכדי לצאת מהם. אז מדובר ברוצון התוירה, ומכיוון שמדובר ברוצון התוירה ולא בעבירה גמורה ומוגדרת, יש כוח ביד חכמים בשעס הצוירוך להתיר, ולכן בבחור בהם את תוירו כדי שלבוא ילדי מכשול. אמרו חזר שמצווה לעשס כן במחיר הסחומץ התירו לעשס כן, אבל יכול להיות שבחומץ כלל אין איסור וזה לא נגד רוצון התוירה. ויש להבחין בין להבין למצווה ססי. כאשר מדובר מלססי זה נגד רצון התוירה, כשמדובר בלאבין לא בהכרח. אסור להחזיק חומץ, אבל אם הוא לא מחזיק חומץ, אם הוא מחר את זה הוא לא עובר בשום דבר. ולכן בלאבין מותר לך תחילה להרים. ואף כוח של מצווס, רק בשעס הדחק. במחומץ יש תשביסו, אבל בהרבה הזדמנויות אמרנו, כשעסם מלווה את הלאב, אז הגדרת העשה כהגדרת הלאב. תשביסו זה כדי שלא נעבור על בעל ירוע ובעל ירמות זה. ולכן אני חושב בחומץ זה היתר בשופית, לא בדרך. במקומות אחרים לא הייתי רואה רומה אלא בדרך גדול.
כפי שראינו. בבהמת אומר, זה איסור. בהמת אומר, לא רק שזה היתר, אלא מצווה כדי שלא יבואו לידי מכשול. אז בשעת הדחק יש שהתירו, כמו להפקיר בהמה לגבי שביסס באמפוי. באונס התירו. לכתחילה לא התירו. כלולי של דובו, בלעב עיניים בזה איסור, ולכן הבח סבור בשביסס באמפוי זה מעין לב, זה לא מצווה ססי שיש בו אבוי וסוכל, ולכן לדעס הבח בשביסס באמפוי אפילו לכתחילה מותר הנפקר נעשה כדין, זה המפתח בעיניי. בלעב עיניים איסור, בעצם זה נגד רוצן התוירה, אבל מכיוון שזה לא איסור גמור ועבידה מוגדרת, אז בשעה שדחק מצינו שהקלו בערו. הבחור שור מבסס את כל עצם ההנחה שלא התירו הרום האלו בדרבונון. איך הוא מגיע למסקנה הזו? שבס קוף למטסון ובייס. ואני בעוני לא מבין בכלל את המשוואה, ואני בטוח שמה שאני אומר כבר אומרים הרבה מן האחרונים, אבל לא תמיד יש לי זמן לחפש, והדברים כל כך פשוטים בעיניי, אז לא טרחתי לבדוק. מה כתוב בשבס קוף למטסומן בייס? מרים אודם על המשמרס. שם חזה להד ימרו שמותה על ההרים. אין טוילנס המשמרס ביום טוב. משמרס זה מעין מסננת לסנן יין. אבל מותר לתלות משמרס כדי להניח בו רמוינים. ואם המשמרס כבר תלויה מערב שבס, מותר לשמר ביין. רק אין טוילנס המשמרס כדי לסנן בו ולשמר בו יין. כתוב בגמורה, אדם יכול לעשות בהרומה. הוא תולה את המשמרס ומניח ברמוינים. יש לו איפה לשים את הרמוינים שלו, זה רק הרומה. אחרי 5 דקות הוא מוציא את הרמוינים. המשמרס כבר תלויה, אז מותר לו לשים בו גם יין. כך כתוב בגמורה, מותר להרים. וחזל מביאים כמה דוגמאות של הרומה. יש איסור של תיקון כלי. אז היה סיפור ברבונה, שנזדק לו קד של יין, או של שמן, או שמן משפחה רוצה. אז הוא לקח שן של שום, ותקע את זה בתוך החור. והוא אמר שהוא רק התכוון להצניע את השן של השום. הוא חיפש איפה הוא להחביא את זה, אז שם הוא מצא איפה הוא להחביא את זה. אף הפי שברור היה שהוא רוצה לסתום את הכלי, לתקן את הכלי. וזה אישו של תיקון מונה. דוגמה שלישית, כתוב שם, אין שוטים, עשו בשבס ויום טוב לעבור את הנהר. אבל פלוני אלמוני, היה לו עניינים בצד השני של הנהר, שהוא רצה לבדוק ביום טוב, אז הוא נכנס לתוך המעבורת, והוא אמר שהוא מאוד עייף. יש שם מיטה, יש שם, אז הוא הלך לישון שם. המעבורת לקח חצי שעה להגיע לצד השני, אחרי חצי שעה הוא כבר היה מספיק רענן, אז הוא קם מהמיטה, והוא מצא את עצמו בצד השני של הנהר. אז יש שם כמה דומות של הרומס. וחזל אומרים שם, הרומה בדרבונן הוא בצלו בדרבונן, לא גוזו. כי אין חשש שיבואו לידי דיורייסטים, מדובר על חוקס. אז בדרבונן התירו הרומה. אומר הבחור שור, הרי שלא התירו הרומה, אלו בדרבונן. ואני אומר, אין לדם מסמלס ולמלס. כל הדוגמאות של ההרומס בשבס קוף למחס הם הערמות שקריות ביסוקן. הלא האיש יודע, הוא לא מתכוון לתות את המשמרס כדי לשים בו רימוינים. הוא רוצה לסנן בו יין. ויאפל פיקן התירו בהרומה. כשרבון הסתם את החור שבקד עם שן של שום, ודאי שהוא התכוון להציל את השמן שלו ישפך החוצה. אבל התירו הרומה. אפשר לחשוב שהוא רצה להצניע את השום, וכך גם במי שעבר את הנהר במבורת. אז קשר הארומה הוא בשקר, באמת הוא בשקר, באמת הוא בשקר, אז לא התירו את הארומה. זה כוח של חכמים, הם אומרו והם אומרו, יש דברים שהתירו באמת הארומה. אבל מה זה קשור למחייס חומץ? מחייס חומץ זה לא הארומה שקרית, זה מבוסס על קניין, והוא באמת מתכוון למכור את החומץ שלו. באמת, כי הוא לא רוצה לבוא לבעל ירוע ובעל ימוצר. אז אין לדמיס הרומה להרומה. גם פה זה הרומה, שם זה הרומה. אבל יש גדרים שונים בהרומה, ואין לדמיס מלצר למלצר, ולכן מסתם את וי. כדעת כל האחרונים שחלקו לבחור שור, והם אמרו שאפשר לסמוך על הרומה, גם כאשר מדובר בדין דיורייס. אז היום הרחבנו והרחנו בסוגיה כללית. סוגיה כללית בהלוכה שכמדומני אף פעם עדיין לא עסקתי בה בשיעור כללי בהרחוב ישראל. ונגענו בהרבה סוגיות, לא ספרתי כמה, אבל כמדומני שקרוב ל-20 סוגות נגענו בהם, בשלוש תחומים שונים שהצד השורש בהם שכולם גדרים שונים של הארומה. עכשיו, סוגיה הזו כל כך נרחבת שאפשר לעשות בשנים, משום שהיא נושקת להרבה סוגיות אחרות, לכל התחום של חיבוב מצווה ושל הידור מצווה ושל בעיד נדריתך מתי נאנשים על מצווה ססי. אבל אנחנו עסקנו אך ורק בתחומים מאוד מוגדרים שהוגדרו על ידי חז"ל או על ידי הפוסקים כהארומה. והסוגיה היא מתי סומכים על הארומה, מתי לא, והגדרים השונים שיש בהארומה לגבי דיני תורה. אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי הסבירה ומתקרבים ללג בעומר, מצוי שבת קודש ללג בעומר. אז הרבה אנחנו מדברים בימי סבירה על משמעותם של ימי הסבירה כימי החונה לקבורת התורה, אבל אי אפשר להימלט ממשמעות נוספת שיש לימי הסבירה. בימי הסביר אנחנו נוהגים מנהוגי אבלוס, אף על פי שימים האלה נועדו להיות ימים של שמחו, עד כדי כך שהרמב״ם כותב שמם תס ימי הסביר הם מעין חול המועד, ימי חול המועד. והיחס שיש בין סוכס לעצרת, בימים השמיני עצרת תהיה לכם, הוא היחס שיש בין פסח לעצרת. שמיני עצרת וסוכס דומה לעצרת, חג השבוע של פסח, וממתס ימי הסבירה, כותב הרמב"ן על התורה, הם כמו חול המועד. הימים האלה היו אמורים להיות ימים של שמחה גדולה, והם ימים שנהפכו לבני ישראל משמחה לאבל ומאור גדול לאפלו, כאשר נגזרה הגזרה. וכמפורש ביבוא מסר סמך בי, זה רחוב דל הדלף תלמידים שהיו לו רבי קיבה, וכולם מייסו בין פסח לעצרת, על שלא ינהגו כובד זה וזה. ולכן אנחנו מתאבלים בימי הסבירה. בל"ג בעומר לא מתאבלים, או לפחות יש שמחו קצת, לא אומרים תחנון, מותר להתגלח ולהסתפר, מותר לעשות חתונות, רק על פי הארי לא מתגלחים ולא מסתפרים אפילו בל"ג בעומר, אבל מעיקר הדין מותר. אז למה בל"ג בעומר אין אבלוס? הרמ"א כותב, מפני שפסקו לומוס. ביום הזה פסקה המגפה. יש תמים נוספים, הילולה דרשב"י, יום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, אף על פי שהחידו מפקפק אם זה יום הסתלקותו של הרשב"י. והחידו כותב שעיקר השמחו, משום שביום הזה נתקבצו אצל רבי עקיבא 15 בסינו שבדורים, הוא התחיל ללמדם תורה ומהם יוצא תורה לכל בית ישראל. ואני אומר, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, ביום הזה פוסקו המגפה, אולי משום שביום הזה נתקבצו אצל רבי עקיבא גדולי הדור והוא התחיל ללמד אותם. וביום הזה מן הסתם, כך מסורת בית ישראל, גם היה יום ההילול של רבי שמעון בר יוחאי, כמובן בתקופה יותר מאוחרת, משום שרבי שמעון בר יוחאי היה אחד מ-15 בנו שבדורם של רבי עקיבא לימד אותם תורה בסוף ימיו. מכל מקום, אנחנו לא פטורים מהתבוננות בסוגיה קשה זו של ימי אבלס בימי העומר. והרבה פעמים ציטטתי את מה שכתוב בקהלת רבה, תוספת שלא כתוב ביבוא מסדר סמך בייס, כולם מייסו בין פסח לעצרת מפני שעיניהם הייתה צורו בתוירו זה לזה. המריבות ביניהם לא היה על מרפסת או על חלון או על תוירא דקמחלוקת, ואף על פי כן צרות עין הייתה בהם ולא נהגו כובד זה לזה, ונגזר גזירה וכולם מייסו בין פסח לעצרת. כל אחד יודע את המאמר המפורסם, רבי עקיבא אומר ויואהבתו לריח וכמוך הוא, זה כלל גודל בתוירא. אין ילד שלא יודע את המאמר הזה, והוא מופיע פעמיים בתוירא הסקויאנים ובפרק טס של מסכת נדום בירושלמי. ויואהבתו לריח וכמוך הוא, זה כלל גודל בתוירא. אבל מה שפחות ידוע
זה בנזאי, שם במקום, בשתי המקומות, גם בתורס קנה וגם בנדורם חולק על רבי עקיבא. והוא אומר, זה סייפה תולדס אודום, כלל גדול אימנו. איזה כלל יש בזה סייפה תולדס אודום? ואפטר אחר כמו איך הוא אפשר להבין, זה כלל גודל בתואר. בנזאי אומר, לא, 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 זה סייפה תולדס אודום, כלל גדול אימנו, מה הפשט? אז רבי ירוחם, המשגיח הגדול ממיהו, יש לו מאמר נפלא עד למות, אני כל כך מזדהה עם המאמר הזה. הוא אומר שמחלוקת בין רבי עקיבא ובין עזאי הוא מה היסוד שעלינו להשתית את כל החברה שלנו עליו. רבי עקיבא אומר יסוד היסודס בחברה מתוקנת יהודית זה ואהבתו לרעך כמוך, אהב ישראל. דדובי כולה בי דדולייז בי מבי. בין עזאי אומר לא, לא האהבה, לא. הכובד זה הספר תולדות סודום בצלם אלוקים בורו איסו הכל שכל אחד נברו בצלם אלוקים כולנו בורו של אלוקינו החובה לכבד זה את זה זה כלל גודל הימנו זה שיטס בנזי כי האהבו מעצם טבעו לעולם איננו שווה איננו שוויוני מטבע הדברים אדם אוהב את משפחתו יותר ממה שהוא אוהב רחוקים. אדם אוהב את ילדיו יותר ממה שמסוגל לאהוב אנשים אחרים. חברים אוהבים זה את זה. אי אפשר שאדם יאהב את כל אחד במידה שווה. אבל אנחנו מצווים לכבד גם את אשר איננו אוהבים. לכבד אפשר כל אדם. אפשר לכבד כל אדם באותה מידה. וזה ויכוח בין בנזי ורבי עקיבא. תלמיד רבי עקיבא מייסו לא משום שלא אהבו זה זה, אלא משום שלא הנהגו כובד זה וזה. איך יכול להיות שתלמיד החכמים, תלמידה של רבי עקיבא בן יוסף, לא נהגו כובד זה וזה? אז האם כתוב במקום כלשהו שמי שלא הנהג כובד בחבר חייב מי זה? אז התשובה היא, לא היו חייבים מי זה. אבל תלמיד רבי עקיבא, הם היו אמורים להיות מעתיקי השמוע, הם היו תלמידיו של גדול הדור, הם היו אמורים להיות חוליה בשרשרת של קבלת התורה של מסיאס התורה, ומעתיקי השמוע, תורתם צריכה להיות תורה נקייה מכל רבב, מכל פגם. תלמידי רבי עקיבא שלא נהגו כובד זה וזה לא נמצאו ראויים, נגזר עליהם לפנות את העולם. ולשאיר מקום לאחרים טובים מהם, גדולים מהם, ואלה היו רבסינו שבדור. אז במחסו שכתבתי כמה מקומות, גם בספר על התורה וגם בספר על מוידים שיצא לאור לפני זמן לא רב, שאנחנו מוצאים דווקא בתלמידו האחרונים שבקיב רבסינו שבדור, רבי יהודה בר אלוהר, רבי מאיר בעל הנס, רבי אלעזר בן שמוע, רבי יוסי בן חלפתא ורבי שמעון בר יוחאי, כמה הם הפליגו במידי שבנודם לחברו ובכבוד חברו ובאהבה שלהם. ומכיוון שאנחנו עומדים יום לפני ל"ג בעומר, לא נחזור על כל הממורים, רק על רבי שמעון בר יוחאי. הוא מורה בשמייצר בבו ומציע מ"ג נוח לאודם שיאפ על הסס מליקיו שנועש ועל ילמה בני חברו ברבים, כל כך הקפיד. ונהגו כובד זה בזה. לפני מספר חודשים אמרנו שיעור בסוגיה הזו אני חושב במבט הלכתי האם באמת זה ירד וליאבה אבל רב שמעון בר יוחאי בעל ההילולה בל"ג בעומר תלמידו הגדול של רבי עקיבא הוא זה שאומר יאפל קודם לקיף שנועש ימסור את עצמו להריגה ואב ירד מפני חבר ורבים זו הייתה תורתם של הבשרים שבדורים ולכן הם זכו למה שלא יזכו 24,000 כי כל התורה שבעל פה, כל התורה שבידינו זה חירוסם של רבוסינו שבדור. כך למדנו בסנהדרין דף פ"ו, סתם משנה רמיה, סתם תוספתא, רבי יהודה, תורת כהנים, ספרו וספרי, זה רבי שמעון ורבי יוסי, וזה כל התורה כולו. המשנה והברייסה, ספרו, ספרי, תורס הסוד מבוסס כל כולו על הזויר שוב תורס של רב שמעון כל התורה כולו שבידינו הבבלי והירושלמי אמרת פירושים
פירוש של המשנה בית הספר והספרו והספרי. וזה רב הסמל שבדורים תלמידה האחרונים של הקיבר שנהגו כבר ביוצר עשה. ולכן כמה חשוב להתבונן בסוגיה הזו, שאמרו חזר תלמיד החכמים מה במשור ויועלם, כך דרכם של תלמיד החכמים לברוח מכל שמץ של מחלוקס, להתרחק כמתח היקשס מכל ניצוץ של ריב ומדון, כמידוס ישר לכהן אויב שולם ורוידב שולם אויב הסביאס ומכר מנטוירו. זה תירוסו של רבי עקיבא, זה תורתם של רב עשינו שבדור מרב תמיד רבי עקיבא, שמהם יוצא תוירו לתוירס אוילם לכל בייס ישראל. אז ירוסים שסחוסו של רשבי שרשום איך הוא יעמוד לנו ולכל ישראל, שלא ישמש עוד בשבר, שנזכה לשמוע רק שמחס וישועס ונחומס וביאס כל צדק במהירו ויומנו ובמהירו.